הגיע, וישר כוח לשמואל יורמן, שהוא זה שיזם את הסדרה הזאת, וקל וחומר ישר כוח למאיר שוורץ, שהוא הנפש הפועלת שבלעדיו כל העסק הזה לא היה עומד על הרגליים. טוב, ובכן, ההרצאות או השיעורים שאנחנו נעסוק בהם בכל הקורס, לא דבר רק על שלי, ההרצאות מתחלקות לשלושה סוגי נושאים. יש דברים של שבתוכן, איזה תכנים להעביר בפני הציבור הכללי. יש דברים ששייכים לתחום הכלים, באיזה כלים דידקטיים להשתמש. ויש עניינים שבגישה, מתוך איזו גישה אנחנו באים להיפגש עם הציבור החילוני. זה שלושת העניינים. הנושא שלי, לפחות בהרצאה הראשונה, אולי גם בשנייה, זה לדון בתחום השלישי, דהיינו. אנחנו עכשיו עסוקים במפגש עם הציבור הכללי, החילוני, מה שנקרא, והשאלה היא, מתוך איזו גישה אנחנו ניגשים, וזה תלויים הרבה מאוד דברים, בין היתר גם ההצלחה של הדבר, אבל גם שאנחנו לא נטעה בגישה שלנו. עד כאן המבוא. ובכן, במה אנחנו מדברים? הייתי אומר ככה, יש שני סוגי ביטויים שקיימים בציבור כדי לתאר את מה שאנחנו היושבים כאן רוצים לעשות. וזה לא משנה אם זה נעשה במסגרת הצבא או שזה נעשה במסגרת אזרחית, יש שני מטבעות לשון שמסתובבים בציבור. יש שמכנים את מה שאנחנו עושים כאן בשם קירוב רחוקים, ויש שמכנים את זה בשם קירוב לבבות. האמת היא ששני הביטויים האלה הם אנטיתטיים לחלוטין, ואין ביניהם קשר מלבד זה שזה הפוך אחד מהשני. אני רוצה להסביר את הדברים האלה. הדברים התחדדו לי במפגש ציבורי שהיה בזמנו על ידי תנועת מבראשית של הרב מוטי אלון. התאספו 400 אנשים שבאו לעשות את מה שאתם עושים כאן. הם רצו לקרב חילונים. והזמינו אותי ויחד איתי את הרב מרדכי נוגרשל, שבוודאי שמעתם עליו. ואנחנו אמרנו בדיוק ההפך אחד מהשני, זה המצוין, כי לפחות זה הסביר לי לפחות מה שאני חושב. הנחת היסוד שיש בביטוי קירוב רחוקים, המשמעות היא, הנחת היסוד היא, אני קרוב, השני רחוק. מאחר ואני קרוב והוא רחוק, אני אעזור לו להיות קרוב כמוני. או נגיד את זה אחרת, אני האידיאל האנושי, אני האדם המושלם, אני מה שצריך להיות. מסכן החילוני, הוא מאוד רחוק מלהיות מושלם כמוני. אז אני אעזור לו להיות כמוני. כי אני הרי כבר מה שצריך להיות. זה הנחת היסוד שיש מאחורי הביטוי, קירוב רחוקים. כן, בבקשה.
זה אותו דבר.
זה בדיוק אותו דבר.
זה לא אני האידיאל, אני יודע מה האידיאל.
אני יודע מה האידיאל. בסדר, אז דבר, תגיד את זה ככה.
זה שונה מהותי.
זה קצת יותר נקי.
זה קצת הרבה יותר נכון.
אבל אני עוד לא אמרתי מה אני כן חושב. אני אמרתי לך מה אני לא חושב. אבל מה אני כן חושב. יש, הביטוי השני הוא קירוב לבבות. מה מונח מאחורי הביטוי הזה? ריבונו של עולם, בחסדו הרב וברחמיו הפשוטים, הביא לעולם את החילונות. עובדה, אנחנו מזה קצת יותר מ-100 שנה, במצב שבו רובו המוחלט של העם היהודי חילוני. בדרגה זאת או אחרת. זה ברור שתופעה שמקיפה מיליוני בני אדם, איננה תופעה מקרית, היא בעלת משמעות, היא בעלת תוכן. אי אפשר לומר שזה סתם יצר הרע שהתגבר. תמיד היו אנשים פורקי עול, לפעמים היו מעטים, היום הם מרובים. בעצם לא השתנה שום דבר. הגישה הזאת בעצם מתעלמת מזה שהקדוש ברוך הוא מנהל את ההיסטוריה. תופעות גדולות, איך אומר המהר"ל מפראג? דברים גדולים אינם במקרה קרה. זה לא דבר מקרי. אז אם ריבונו של עולם סידר שיש בעולמנו חילונות והיא משמעותית, עד כדי כך שיש פה ברוך השם ציבור גדול שהתאסף כדי לטפל בנושא הזה, אז כנראה שריבונו של עולם רוצה ללמד אותנו משהו. במילים אחרות, יש מה שחכמי הקבלה מכנים בשם ניצוצות של קדושה שנמצאים לא רק אצל החילונים, אלא בחילונות. יש דברים החסרים בעולמנו שנמצאים בעולמנו. ולכן, אפשר לומר שאם אנחנו מחפשים מיהו היהודי האידיאלי, זה ברור שהוא לא מיוצג על ידי הדתי. אלא, היהודי העתידי, אם אפשר להשתמש כך בביטוי כזה, אני קצת סכמטי, אני יודע, כולל בתוכו את הטוב שבי ואת הטוב שבו. זה מובן מה שאני אומר. ולכן אני לא מצליח לצייר לעצמי באופן חווייתי בדמיון שלי איך נראה היהודי האידיאלי. ברור? זאת אומרת שאני אגיד את זה אפילו בצורה נועזת עוד יותר, אני והוא נמצאים במרחק שווה מן האלוהות. הווה נעלה שנינו ביחד אל האידאל הזה. ברור? זאת אומרת, הגישה היא קודם כל גישה חיובית במובן הזה, שאני עכשיו בא להיפגש. ריבונו של עולם לא סתם סידר שיש בעולמו אלטרנטיבות לדרך שלך. כנראה שהוא בא ללמד אותך משהו, במילים אחרות. באותה המידה שאתה יודע בוודאות שיש לך מה ללמד אותו, אתה צריך לדעת באותה מידה של ודאות שיש לו מה ללמד אותך. ולכן כשם שאתה מצפה שמתוך המפגש ביניכם הוא יעבור שינוי, ייתכן מאוד שגם אתה תעבור שינוי. אל תפחד מזה, והקדוש ברוך הוא סידר את זה. אל תדאג. חילוני לא תהיה, זה בסדר. זאת לא הנקודה. אבל ייתכן מאוד שיש לך מה ללמוד מהם, ואני אספר לכם סיפור מפורסם, אבל הוא נוגע לענייננו. סיפור מפורסם. אני רואה כבר בעיניים של שמואל שהוא כבר יודע על מה אני הולך לספר, נכון? אני צודק או לא? לא, באמת לא. וואלה? טוב, חשבתי שאתה יודע. מה עשה? באחד מהקיבוצים של עמק ישראל, נדמה לי שזה עין חרוד, אינני בטוח. הייתה, אז אתה מכיר את הסיפור. הסיפור הוא שתפסו שני בחורים, שני נערים, עושים משהו נורא. מאשנים. מאשנים. לא, לא, לא גרס. סיגריה. בימים ההן בקיבוץ, לחשוב שנערים יעשנו, חשבו שזה כישלון חינוכי מוחלט של כל השיטה. מה קרה? אז היו אנשים רציים, החליטו עושים סימפוזיון. מדוע? כי הם הגיעו, קודם כל הם חשבו, אמרו, מן הסתם, החבר'ה האלה הגיעו לכך, משום שהם לא יודעים מה לעשות בשעות הפנאי שלהם. אז באספה הכללית, הוחלט שיארגנו סימפוזיון מסביב לנושא של הזמן הפנוי. לצורך זה, הביאו אנשים מכל המגזרים במדינה. הביאו שני קפיטליסטים, והביאו שני ערבים, והביאו שני פועלים, והביאו והביאו, והביאו גם שני בחורי ישיבה, מישיבת מרכז הרב. באו שני הבחורים, וסיפרו, דיברו. וכל אחד היה צריך לספר מה הוא עושה בזמן הפנוי שלו. כשהגיע הזמן של שני הבחורי ישיבה, אמרו, לנו אין זמן פנוי, יש לנו סדר יום מאוד משעמם, אנחנו קמים בבוקר, מתפללים, אוכלים ארוחת בוקר, לומדים, עד התפילה הבאה, ואז אוכלים ארוחת צהריים, נחים קצת, לומדים עד תפילת ערבית, מתפללים, אוכלים ארוחת ערב, לומדים עד אמצע הלילה, הולכים לישון, ומחרת בבוקר אותו דבר. כולם היו עמומים, התחילו לשאול שאלות, התחיל להיות מעניין, הם הפכו להיות המסמר של אותו ערב. ואז יש ילדה קטנה ששאלה שאלה. אמרה, בת 12, אתם אמרתם לנו הרבה דברים מעניינים, ויש לנו הרבה מה ללמוד מכם. מה לכם, בחורי הישיבה, יש ללמוד מאיתנו? אמרו שני הבחורים, שלא היו בסדנה הזאת, אמרו, תגידו אתם, תגידו אתם. ואז הייתה מבוכה, הסתררה דממה, אמרו שהילדה מפריעה ויעברו לנושא אחר. עכשיו, חזרו שני הבחורים אל הישיבה, שאל אותם ראש הישיבה, רב ציודה, נו, איך היה בקיבוץ? היו זכוכי דעת עם אף כזה למעלה, כמו פינוקיו, זה אין מה לדבר. כן? אמרו, דיברנו וזה, וכשהם שאלו, מה יש לכם ללמוד מאיתנו? אמרנו, תגידו אתם, והם לא ידעו מה לומר. אז הרב ציודה אמר, מה? לא היה לכם מה ללמוד מהם? מאהבת הטבע, דרישת הצדק החברתי, אהבת הארץ, הגבורה בצבא, אז, וכדומה, כן? לא היה לכם מה ללמוד מהם? זרק אותם מהבית, בפחי נפש. זה נקודת המוצא. אתה בא להשפיע, אתה לא יכול להשפיע אם אינך מוכן להכיר בצד האמת שיש בעולם הרוח של השני. השני איננו חי חיים ריקים. עכשיו, גם כשהוא כן חי חיים ריקים, ויש הרבה אנשים במדינת ישראל שחיים חיים ריקים. אבל זה במובן האישי. הם נשואים על גבי, על כפיה של אידיאולוגיה שאיננה ריקה. האידיאולוגיה החילונית. וצריך לדעת מה נקודת המוצא של האידיאולוגיה החילונית. יש לה מה לומר. אז אפשר לחלוק על כמה דברים, אבל יש גם מידת הצדק שצריך לדעת להבחין שם. כלל גדול, לימדנו הרב קוק, שאל תגיד למישהו במה הוא לא צודק. תגיד לו במה הוא כן צודק. ואז הוא יבין שהוא לא צדק כשהוא חשב שהוא צודק. זאת אומרת, יש בכל דבר, יהבינן לטענתה. יש צד האמת שבצד של השם. לכן אני אומר, זאת הנקודת המוצא. אולי, אם מישהו לא יודע, אני יכול להגיד גם איזה דברים טובים יש בחילונות, אבל אני זוכר שלפני כמה זמן הגיעה אליי קבוצה של תלמידי חכמים, מלאי כוונות טובות, אמרו, אנחנו רוצים לפתוח ישיבה לבעלי תשובה בעירנו. ואז הם באו למכון מאיר, פגשו אותי וחלק מהרבנים, ואת הרב ביגון וכו'. פגשו, רצו לדעת איך עושים ישיבה לבעלי תשובה. באמצע הדיון שדיברתי איתם, אחד אומר, אבל מה יש ללמוד מהחילונים? אמרתי לו, אל תפתח את הישיבה שלך. צריך הכרת. עד כאן הנקודה הראשונה. כן.
שבוודאי שיש מה ללמוד גם כן מהחילונים. אבל שתי שאלות, אולי שאלה אחת.
ואין.
שאלה ראשונה, זאת אומרת, בטווח של כמה ללמוד, מבחינה כמותית. זאת אומרת, יכול להיות, לא יכול להיות, ברור שיש שם דברים, יש שם דברים חיוביים, אבל לעומת מה שאני צריך ללמוד מהם, והם, נציב את זה לעומת מה שהם צריכים ללמוד. השאלה אם אין חשבות בכמות. השאלה אם הרב חושב שזה באמת שווה בשווה.
מה השאלה השנייה?
השאלה השנייה היא, גם מה של הרב ציין בשם הרב ציודה, בסיפור הזה אני כבר רגשי כל שני הרבה שנים, זה נכון שאני צריך יכול ללמוד מהם הרבה דברים בתחומים האלה, אבל זה לא דברים שהחילוניות יצרה אותם. הם דברים שמהותיים בתחום הזה של החילוניות. כמעט באותה מידה כבר בעוד הדברים, אני יכולתי לבוא וללמוד גם מתוך הדברים שממילא אני צריך להיות, ואני לא מספיק טוב בהם, אבל אני צריך ללמוד את זה מעצמי, לא רק בגלל שיש להם את זה ככה. זה לא דברים שהחילוניות
חושה ו... הבנתי. טוב. שתי שאלות איך הן חשובות? איך קוראים לך?
חיים.
חיים. חשבתי שאתה חייל. אתה חיים או אתה חייל? תחליט. לא נכון, אתה חי. זאת אומרת, השאלה היא כשאני נפגש עם האדם השני, אם אני נפגש עם מושג, רואים בן אדם, מישהו. אם תגיד, למשל מישהו יעצור אותך ברחוב, יגיד מי אתה, תגיד אני חייל, יש לי בעיה עם זה. כי אז הפסקת להיות אתה. אותו דבר, כשאני נפגש עם מישהו, אני לא רואה בו לא חילוני ולא דתי. אני רואה מה יש לי ללמוד מן המפגש עם עוד צלם אלוהי. זה נקודה ראשונה. זה מאוד חשוב לדעת את זה, לדעת לשבור את התבניות, את הסטיגמות שיש לה. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, כל הדברים הטובים שאתה תמצא בחילונות, ואתה טוען שאתה יכולת באותה מידה למצוא אותם בתורה, אני חולק על זה לחלוטין. זה לא שזה לא רצון השם, אבל המציאות היא שבעולם התורני הדברים האלה לא באו לידי ביטוי ויש לזה סיבות. אני אספר לך סיפור. אתה רוצה סיפור? מעשה בעבדך הנאמן שהסתובב ברחובותיה של העיר ימית, זכרונה לברכה. היו שם כל מיני אנשים שבאו להתגורר בעיר, אחרי שהתושבים המקוריים כבר עזבו, באו אנשים חדשים. באו דתיים, באו חילונים. והתיישבו בבתים הריקים. תוך כמה שבועות יכולת להסתובב ברחובות של העיר ולדעת מראש, מרחוק, איזה בית הוא דתי ואיזה בית חילוני. כיצד? יפה. אם הגינה מטופחת או לא, אלה שבאו, הדתיים באו, אנחנו פה נלמד תורה. חילונים באו, נסדר את הגינה. כלומר, מי שאין לו תורה יודע מה זה דרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה. הדתי אומר, יש לי כבר תורה, לא צריך דרך ארץ. מבין? לכן זה לא מקרי שיש ערכים מסוימים שמצויים בציבור הדתי ושמצויים בציבור החילוני והם לא בציבור הדתי. כי יש משהו, יש איזה מין קשר מולן בחברה הדתית שמונע מאותם ערכים לבוא לידי ביטוי מושלם. נכון? בין היתר, הערך הדתי המפורסם המכונה פוילישטיק. כן? שבשביל הקודש מותר לי לעשות כל מיני... ברור? זה לא מקרי. עכשיו, את יודע, כתוב ברשי, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא ברעה ומתנה לאשר ישר. כלומר, יש קריטריון מוסרי כדי לרשת את הארץ. וזה לא הקריטריון המוסרי שאתה חושב, כי רשי מוסיף עוד מילה, בעינם. זאת אומרת, שדווקא הדור החילוני ירש את הארץ ולא הדור הדתי. כנראה שקרה משהו. בוני הארץ היו אנשים שהצדק החברתי והיושר הטבעי היו מגמת חייהם. אצל הדתיים זה לא היה ככה. נכון? איך כותב רבי זלמן מוולוז'ין? אי אפשר שאומה תעסוק רוב רובה במסחר ויהיו ישרים. טוב, בואו נחזור לנושא שלנו. עוד נקודה בגישה. הלל אומר, זה שוב מהרב צבי יהודה קוק, ויש פה דברים חשובים. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות. למה צריך לאהוב את הבריות? מה? למה צריך לאהוב את הבריות? הלל אומר לאהוב את הבריות, למה? אז הטעות המצויה היא, אני אוהב אותך על מנת לקרב אותך לתורה. זאת אומרת, אני ניגש אליך, יש לי יחס של סימפתיה אליך. אני מאוד נחמד, אני אוהב. כי אתה דתי פוטנציאלי. אני רואה בי, אני רואה בך, מי שעשוי בבוא הזמן להצטרף אליי. אז כדאי לי להשקיע בך. אם זה לא ילך, חבל על כל ההשקעה. זאת אומרת, אני בעצם, כשאני אומר שאני אוהב אותך על מנת לקרב אותך לתורה, נתרגם את זה למילים יותר פשוטות, אני שונא אותך. זה ממש פשוט. אני שונא אותך, אבל כיוון שאתה עשוי להפוך לאחד שאני יכול לאהוב, אז אני אוהב אותך. לא כך אמר הלל, אלא אוהב את הבריות מפני שהן בריות. כלומר, ריבונו של עולם ברעם. ואם אתה אוהב מישהו, איך לא תקרב אותו לתורה? כי אתה רוצה לתת לו את הטוב שיש בך. מה יש בך שאין בו? תורה, תן לו. ברור, תקרב אותו לתורה. זה נקודה שנייה. מתוך כך, יש להבין עוד משהו. אם אני באמת אוהב מישהו, הדבר הראשון שצריך שיהיה לי כלפיו, זאת יכולת של הקשבה. עכשיו, השאלה היא, למה אתה מקשיב לשני? אתה יכול להקשיב לשני מתוך חשיבה אסטרטגית. אם אני אבין בדיוק מה מתרחש אצלו, אני אדע איך לתפוס אותו. ואפשרות אחת, ויש הרבה אנשים שעושים את זה. אני מקשיב הרבה הרבה הרבה, תגיד מה שיש לך לומר, תגיד, 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 תגיד. ואז כשאני יודע סוף סוף מה אתה אומר, פרח, אני יכול לקרב אותך לתורה. אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה, אני מקשיב לך, כי זה מעניין אותי מה שיש לך לומר לי. אני באמת רוצה לדעת מה יש לך לומר. איך באמת, למשל, אדם אומר, אני חילוני. עכשיו, אני לא מאמין באלוהים. אני לא חושב שיש חיים אחרי המוות. אני חושב שהתורה אינה מן השמיים. אז זה מעניין אותי מאוד. מה באמת? תסביר לי איך אתה חי. אמן, אני היום זה איזושהי בעיה. אני עוד לא הצלחתי להבין מה נותן משמעות, ואני חושב שזה חיסרון את זה. עוד לא הבנתי מה נותן משמעות לחיים האלה, לחיים אבסורדיים כאלה. אבל זה מעניין אותי, אני רוצה לדעת. זאת ההקשבה האמיתית. מתוך כך, הוא גם מוכן להקשיב מה שיש לך לומר. וזה קצת מתחבר להקשבה האסטרטגית. אני רוצה לספר לכם סיפור. אפשר לספר סיפור? זה סיפור? מעשה בישיבה תיכונית אחת בארץ ישראל. שני בחורים נתפסו שהם מעיינים בחוברות פורנוגרפיות רחמנא ליצלן. חשבו בהנהלה לזרוק אותם מהישיבה. אמר להם אב הבית, רק רגע, אני רוצה לדבר, לא אב הבית, השרת, שרת בית הספר, מה אני רוצה, רק רגע, תנו לי לדבר איתם. דיבר איתם, שאל אותם, למה אתם קוראים את זה? זאת שאלה שאף אחד מהרבנים לא חשב לשאול. השרת לו, למה אתם קוראים את זה? ואז הם התחילו להסביר לו, כי זה כיף. תסבירו לי למה זה כיף. תסבירו למה זה כיף. תסבירו עוד קצת. עוד קצת. ומתוך כך גם, הם הסבירו למה זה לא טוב. מה הנזק שזה עושה להם. ומתוך כך, היה ברור להם שאין לזה מקום. מה עשה? דומה. פעם הייתי בקורס בצהלנו, ירום הודו.
שרקי, בואי לה.
שרקי זה אני. כן, המפקד. ואז הוא פותח את העיתון, הוא אומר, נכון זה תועבה? אמרתי לו, זה יפה. קצת היה אמור, הוא אומר, אז למה זה תועבה? אמרתי לו, תגיד אתה. חשב, חשב, מה? כי עושים מזה מסחר. אמרתי לו, נכון? אז הוא אומר לי, הלוואי והיו כולם כמוך. עכשיו, צריך להבין פה, מה הנקודה בסיפור הזה? מלבד שהסיפור הוא משעשע. גם שהוא מסופר בכישרון של הבאה, בלתי רגיל. אבל יש משהו אחר. אני לא אמרתי לו שזה רע מה שהוא עושה. ולא עוד, אלא שהשתדלתי לחפש מהי נקודת האמת שמושכת אותו שם. כי להגיד זה תועבה, זה מנוגד למה שהוא יודע כאמת, שזה יפה. וזה באמת יפה. זה יפה, אבל וכו'. כן? ואז האדם בעצמו מוכן לשמוע. כלומר, אם הוא יודע, אם אתה נותן לגיטימציה לנקודת האמת שיש בו, הוא גם יהיה פתוח להקשיב לנקודת האמת שיש לך לומר לו. עד כאן זה מובן? אני חושב שאני אומר דברים פשוטים וברורים. לכן גם, יש הרבה גם מה להקשיב בתחום אחר. אגב, באותו קורס קרה לי עוד משהו. בשלוש בלילה, הסתובב המפקד התורן לחלק קפה בין העמדות, חילק בכל העמדות והגיע לעמדה שלי, והייתי ער. שרקי, אפשר לדבר איתך? מפקד אחר, כן. הקשה, אני רציתי דווקא להגיד סליחות, זה היה בדיוק הזמן של אלול, אבל הקדוש ברוך הוא שולח. אומר לו, אתה יודע, אתה לא תיפגע, אני לא מאמין באלוהים. אמרתי לו, מה, באמת? תוכיח שאתה לא מאמין, כלומר, מה זאת אומרת, אני לא מאמין. בוא תסביר לי, מי זה אלוהים הזה שאתה לא רוצה להאמין בו? זאת אומרת, היה לו קצת בעיה. הבחור אינטליגנטי אגב, באמת. הוא אמר, זה משהו שאין. תראו, אתה מתחיל להתקרב להגדרה שיש בספר הזוהר. אז הוא אומר לי, רגע, אתה רוצה להגיד שספר הזוהר אומר משהו שקראתי בקאנט? יכול להיות, בוא נדבר. ואז מתוך השיחה, אני רק שאלתי אותו שאלות. הוא גילה לתדהמתו שהוא מאמין, וזה גרם לו משבר. כלומר, הרבה פעמים גם צריך להקשיב, אני אעשה, פה זה נקודה מאוד חשובה. כאשר מישהו מדבר, אמור חז"ל, אל תהה נבהל להשיב. מדוע? אדם בא ואומר, יש לי שאלה, א'. זה בכלל לא בטוח שזאת השאלה שלו באמת. לכן, כשמישהו בא עם שאלה, אני שואל אותו כמה פעמים שיחזור על השאלה, עד שמתברר מה הוא באמת שואל. אם אתה פספסת את הנקודה שהוא שואל באמת, אז אתה עלול לתת לו תשובה מצוינת, אבל זה לא לשאלה שלו. שאלה מצויה מאוד, למשל אצל תיכוניסטים דתיים. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? מה בדרך כלל מסתתר מאחורי השאלה הזאת? יש לי חברה. אבל הוא לא יודע איך לומר את זה. אז זה מסתבך. אני לא אומר שהשאלה היא לא משמעותית, גדולי ישראל דנו בשאלה הזאת. ויש מה לענות על השאלה הזאת. אבל השאלה אם זאת השאלה של הבחור. תבדוק טוב טוב מה השאלה שלו באמת. ולכן אפשר לשאול אחרת. אני בדרך כלל כששואלים אותי את השאלה הזאת, אני בדרך כלל עונה, מה אכפת לך? ואז מתברר מה באמת, למה זה אכפת לי. ואז מה שהוא שואל שאלה אחרת. זה מאוד חשוב למקד את האדם על השאלה האמיתית שלו. ואז מתוכר גם הוא, אולי באמת עוד נקודה חשובה בהקשר הזה, אי אפשר לענות אם אין שאלה. אי אפשר לענות אם אין שאלה. בהגדה של פסח, יש שלושה בנים שקל להתמודד איתם. חכם, רשע, תם. שלושתם שואלים שאלות. אז התורה אמרה, מה עודים להם? שאינו יודע לשאול, ההגדה לא אומרת מה אומרים לו. ההגדה אומרת, צריך ללמד אותו לשאול. לכאורה, המחנך הדתי היה צריך לומר, זה נפלא. הוא לא יודע לשאול, כל מה שאני אגיד לו הוא מקבל. אני פשוט אשפוך לו את כל הידע שלי והוא יקבל. ההגדה של פסח רואה בזה בעיה. כי כדי להבין על מה אתה מדבר, צריך לדעת מהי השאלה שלך. לפני חודשיים מתקשר אליי, יהודי אחד אומר, אני רוצה לשלוח לך את הבן שלי, הוא קצת מתחיל לרדת מהדת. אמרתי לו, אני לא רוצה. למה? הוא אומר, קטע שולח אותו. הוא לא רוצה למה. אמרתי, יודע מה? אני אשאל אותו אם הוא רוצה. שבוע שעבר מתקשר אליי הבחור הזה. אומר לי, אבא שלי רוצה שאני אבוא לדבר איתך. אמרתי לו, אתה רוצה לדבר איתי? אני אומר, תשמע, אני לא אכפתי לשמוע אדם חכם. אמרתי לו, יש לך בעיה, אבל בוא. פגשתי אותו היום בבוקר. לא יכולתי להכין את זה לפני כן. זה סיפור של היום. אמרתי לו, רגע, תגיד מה שיש לך להם. תחיל לספר לי. ספר לי על האבא שלו, וגם על אבא שלו, וגם על אבא שלו. חוץ מזה, קצת על השקפת עולמו. שאלתי אותו, טוב לך ככה? אני אומר לי, כן. מה אתה רוצה ממני? לא יודע. אמרתי לו, לך. אבל למה אתה אומר לי את זה? כן לך שאלה. אז למה שאני אכפה עליך תוכן שבאופן גלוי איננו מעניין אותך? אחרי שהוא שמע שאני לא מוכן לדבר איתו, אז הוא התחיל לשאול. אבל אם אין לו מה לשאול, אמרתי, מפורש, אין לי מה להגיד לך. זאת אומרת, זה צריך לדעת גם שיש גבול למה שאנחנו יכולים לדחוק מתוך עולמו של אדם, כן.
מה לעשות במצבים כאלה שאתה באמת רוצה לקרב מישהו ואתה נתקע במצב שהאדם לא שואל בעצם? שאתה רוצה ויש לך הרבה מה להגיד לו, אתה רוצה מאוד להשפיע עליו, אבל...
אתה לא יכול.
אתה
לא יכול. הקדוש ברוך הוא לא נתן לך אפשרות לטפל בכל העולם. אין מה לעשות.
כל העניין...
ידעתי. כן, בבקשה.
כל העניין של היוזמות והזה לקרב זה... מה שלנו לכאורה, אתה לא בא לשאול שאלה, אז כל זה אין לו מקום
לפני שם. בואי נסביר לך משהו. למה בכלל קמו הסדנאות האלה, היוזמה הזאת למשל? ויש שאני הבחנתי, ולא רק אני, הרבה אנשים שעוסקים במה שאני עושה, הבחינו בזה, שהיום הביקוש גדול מן ההיצע. כלומר, היום יש צמאון רוחני אדיר בעם ישראל, העיר הרוחנית ביותר במדינת ישראל היום היא תל אביב. אנשים מוכנים לשתות הכל, כולל בנזין. העיקר שתיתן להם לשתות, ומוכנים לשתות הכל. אתה צריך לראות המכון לקבלה בתל אביב, זה חבל על הזמן, הלוואי כל ישיבה. זה ענק. אפשר לדבר על כל הסדנאות, זה בודהיזם, והעשרה עצמית, והגשמה עצמית, כל מיני דברים כאלה. אפשר לדבר על כל אלה שיוצאים לחוץ על הארץ. זאת אומרת, יש היום צימון, יש ביקוש. אתה רק פותח את הפה, יש 30 אנשים שבאים לשמוע אותך. וזה לא רק בגלל אני, אלא כל מי שפותח את הפה. אז כך שאתה פה בא למלא ביקוש. זה חשוב, חשוב לדבר. דבר נוסף, אתה יכול ליצור את הביקוש. זאת אומרת, מה שכתוב, את פתח לו. את פתח לו, הגדה של פסח לא אומרת, תתייאש ממי שלא יודע לשאול. אלא תגרום לו לשאול. אבל אם לא הצלחת לגרום לו לשאול, אז אין מה לעשות. כן.
באמת, הלך, זה היה דחייה אסטרטגית, זה היה כדי לגרום לו לשאול?
האמת היא, אני רציתי שהוא ילך. רק פחדתי מדבר אחד. ידעתי שאבא שלו יתקשר לו.
למה הרב רצה שלך? כי חבל על הזמן?
לא. כי מה שאני אגיד לו, יזיק לו.
יזיק.
בוודאי. אם אני אומר למישהו, דברים, שאני חושב שהם אמת מוחלטת. יודע מה, יותר גרוע. הוא יסכים איתי שאני אומר את האמת, אבל אין לו פתיחות לקבל את הדברים, זה יעשה לו רע. כי אז הוא יכפה את עצמו לקיים מצוות כשהוא לא רוצה. בעצם. נראו? לכן זה צריך לבוא במצב של שייכות אמיתית.
זה מצב מזיק אם הוא יכפה עצמו לקיים מצוות למה שהוא רוצה?
בוודאי. הרי אתה יודע מה קרה מזה שבמשך 2000 שנה היהודים כפו על עצמם לקיים מצוות? 90% מהם היהודי הוא חילוני היום. לא במקרה. כלומר, אנחנו כבר מספיק מבוגרים כאומה כדי להרשות לעצמנו את תופעת החילונות. זה הקדוש ברוך הוא סידר את זה. זה כתוב מפורש בירמיהו, הנה ימים באים ליום השם. וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציא מארץ מצרים. מה זה החזיקי בידם להוציא ארץ מצרים? אני אמרתי, תעבור את הכביש. כן? אשר הם מה? הפרו את בריתי. זאת אומרת, ברגע שאתה כופה על מישהו משהו, אפילו שהאדם יודע שזה דבר טוב, אבל זה בכפייה, דוחה. אשר הם מה? הפרו את בריתי. ואנוכי בעלתי בם לאום השם. מה זה בעלתי בם? הכרחתי אותם. יש עוד בעלות. אני פה הבוס. כי זאת הברית אשר הכרות את בית ישראל ובית יהודה אחרי הימים ההם מה? לאום השם. נתתי תורתי בליבם. ובקרבם, ועל ליבם אכתוב אינה. והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו, ועוד איש את אחיו, למור, והוא את השם. אפילו ללמד לא יעשו. כי גם ללמד מישהו יש מידה מסוימת של כפייה. אתה חודר לתוך נפשו. כי כולם ידעו אותי, מגדולה ועד קטנה, בתוך עצמם זה ידע. מובן? אז אנחנו הגענו, ברוך השם, ברחמה ברבים של הקדוש ברוך הוא, הגענו לימים הטובים האלה. שריבונו של עולם הביא משב רוח רענן של כפירה לעולם, כדי שהאדם יכיר את הקדוש ברוך הוא מתוך הכרה עצמית. טוב, שכלו. עד כאן ברור? אני יודע שקשה לך לקבל, כי אתה אדם עם נפש דתית. לא שמע. טוב, אני עושה, סליחה על הקטילה, אני רק רוצה להגיד על זה משהו, מאוד חשוב. הרבה פעמים אני ראיתי בציבור החילוני, איזה מין הנחת יסוד כזאת, אתה דתי, לכן אתה מוכרח לחשוב באופן מסוים. או, הרבה פעמים, הלוואי והייתי כמוך, אבל אני לא דתי.
יש באמירה הזאת בעיה קשה מאוד. זאת הנחת היסוד שהאדם הדתי יש לו מוח אחר, יש לו גנטיקה אחרת. ויש גם דתיים שמסכימים. וזה בעיה, כי אני אדם כמו כל אדם. פעם הביאו לי, אמרו לי, בליל ראש השנה, אמרו, תשמע, יש לי יהודי חילוני, רוצה לדבר איתך. בבקשה, מה אתה רוצה? הוא אומר, נכון שיש שאלות שהאדם הדתי לעולם לא ישאל את עצמו? אמרתי לו, לא. מה, זה לא יכול להיות. זה ברור שאם אתה אדם דתי, יש דברים שאתה לא רוצה לעלות על הדעת. אמרתי לו, לא. זה לא יכול. קיצור, הוא התעקש. הוא היה מאוד חשוב לו שהוא יוכל לשים אותי מאחורי גדר. ואז אני, תופעה זואולוגית מעניינת. זאת אומרת, כמו שיש אנשים שיש להם סכרת, אז הם צריכים אינסולין. הדתיים צריך להתחשב בהם ולא לנסוע ברחוב שלהם לשבח. כל אחד והצרכים שלו צריך להתחלך בהם. אבל זה מחלה. זה מה אפשר לעשות? המחלה שלי זה שאני דתי. אז יש פה משהו, צריך להשתחרר ממנו. למה אני אמרתי לך את זה? אבל הנפש הדתית, כן. אני חושב שאנחנו קודם כל בני אדם. וכל השאלות שהאדם שואל את עצמו, כל אדם שואל את עצמו, כל אדם יהודי, כל אדם גוי, כל אדם דתי, כל אדם חילוני, כולנו בני אדם, יש את אותם שאלות. זה אחרי שהתשובה בין שאלות, זה משהו אחר לגמרי. אני רוצה להוסיף פה עוד נקודה. אני פשוט עובר נקודה אחרי נקודה. מה? בבקשה.
נכון כאילו... יש את העניין הזה של כשאנשים מגדירים את עצמם מקור חילוני ודתי, אז אני אתן בעצם פה איזה עניין של בן אדם חילוני כאילו לא מרגיש פה איזה מן מחויבות, הוא לא מבין כאילו שאתה והוא זה אותו עם.
נכון.
השאלה האם באמת לבוא להביא לו את זה בתור ביטוי, כאילו כשהוא בא אומר לך נגיד אסור לך לעשות דבר מסוים, אז לבוא להעיר לו את זה כאילו אסור לי או אסור גם, כאילו שיתחיל
להגיד. מה אתה חושב? מה אתה חושב?
אני חושב שכן צריך להביא לו את זה בצורה כזו, שיבין את זה עם פחות יותר של כאילו, אין פה מדרה מסוימת של חילוני ודתי.
אני חושב שאתה צודק, זאת אומרת, ברור שהמושגים האלה מושגים מלאכותיים. יש להם משמעות סוציולוגית, כלומר, יש בתחום החברתי-סוציולוגי, יש דבר כזה דתי וחילוני. על פי התורה אין דבר כזה. על פי התורה, יש אדם ששומר 15% מהמצוות, 1-30%, 40%, 70%, 78%, 89%, איפה עובר הזבול? אנחנו מצוינים, יש לנו מצוות משלנו, המונה, מה עוד? צבא. יש לנו מצוות, כן, מה אתה אומר?
ברגע כאילו שנותנים את ההגדרות האלה בעצם, כמו שהבן אדם יכול להבין שדברים נוגעים אליו בכלל.
נכון.
אני מתחיל בהרבה אנשים כאילו שלא מבין
לך. פה הנקודה שאני רוצה באמת להגיע אליה, אבל אחרי שאני אתייחס לשאלה שלך. אתה עם הכיפה.
לא שאלה. סתם לגבי מה שהוא אמר במקרה, רציתי לשתף מקרה שקרה לי היום, על השולחן במשרד, היה לי שוקולד, וזה אחרי ארוחת צהריים, ארוחה בשרית, אז זה עוד מהבוקר היה שוקולד, אז בא אחד החבר'ה, רצה לקחת שוקולד, אמרתי לו, לא, אני לא נותן. זה לי, מה, תמיד אתה נותן, מה קרה פתאום אתה לא זה? אמרתי לו, לא, אכלת בשר.
נו.
אז כאילו, אבל אני לא שומר.
יפה, יפה. זה ממש נוגע לנקודה הזאת. זאת אומרת, התורה זה שייך לכולם. עכשיו פה אני רוצה להגיד שתי נקודות. אחת פרטית, ואחר כך מתוך כך אני רוצה להגיע לנקודה יותר כללית. הנקודה הפרטית. כשאתה אומר את האמת, צריך להגיד את כל האמת כולה. למשל, למשל מה שאמרת, אסור לך לאכול את זה. אתה אכלת בשר, אז אסור לך. זאת האמת. ואז ממילא זה יכול להיות. זה יכול להיות. ואז זה פותח באמת את השיחה. למשל, אני משתדל תמיד, כשאני נותן שיעור לחילונים, וזה קורה לי הרבה, להגיע בדרך זאת או אחרת, להגיד שמחלל שבת חייב סקילה. אני משתדל שזה יגיע. או כל מיני דברים אחרים. כלומר, יש כל מיני דברים פרובוקטיביים מאוד מרגיזים ביהדות, ואני משתדל לומר אותם. מדוע? לא בגלל שאני אוהב להרגיז, שזה אמנם נכון, אבל מסיבה אחרת לגמרי. אני לא רוצה לשקר. יבוא האדם יגיד, כשהיית אצלי בחוג, אמרת לי דברים כל כך יפים על היהדות, ואתה הסתרת ממני כל מיני דברים לא נעימים. אם הייתי יודע שזאת היהדות, הייתי מצטרף, רימית אותי. איך אומר הרב קוק? האמת
לא תהיה יותר פופולרית אם מקטינים אותה, אלא דווקא אם אומרים אותה בכל גודלה. אבל איך אני עושה? אני אומר, תשמע, מחלל שבת חייב סקילה, זה מובן. ואז אני שואל, רגע, ראיתם מחלל שבתות בזמן האחרון? כן, אנחנו למשל. ומתי ראיתם לאחרונה שסקלו אחד כזה? בבדים?
לא.
לא. בסדר, זה לא הסקילה ההלכתית. אז למה? יש לנו כל מיני תירוצים, נכון? אין לנו בית דין, וגם אם היה בית דין צריך לשבת בלשכת הגזית, וגם אם הוא יושב בלשכת הגזית, צריך עדים והתראה, עד שימסור עצמו למיטה. בקיצור, זה לא מעשי. אנחנו עושים צחוק מעבודה. כלומר, אני גם את זה מלמד. מחלל שבת חייב סקילה ולא סוגלים אותו. אז אני שואל, ריה, אז למה ההלכה עושה צחוק מעצמה? איך אתה לא עושה איום שאתה יודע שאתה לא מסוגל לממש אותו? אתה לא מסוגל בכלל לבצע. אז למה בכלל הרגזת את כולם? אמרת, חייב סקילה. וגם אם זה לא מרתיע אף אחד, כי אף אחד לא יארג בסוף. חוץ מאחד על ידי משה רבנו, וזה היה נגד הדין, כי לא הייתה התראה שם, כי לא אמרו לו באיזה מיטה אוכל. אז מה תשובה? אומרים לך שאתה חייב סקילה על זה, לא כדי שתפחד מן האבנים שיזרקו עליהם, אלא כדי שתדע את חומרת המעשה. אומר לך, ראה כמה מעשה זה חמור. היית ראוי להיסקל על זה. אז ברגע שאתה אמרת את האמת בכל גודלה, אז אתה מצד אחד הצלחת להביע גם את הרצינות של מה שאתה אומר, ואתה גם מראה שצריך להקיף את הדבר בהיקף יותר גדול, ואז הוא, בבחינת דרכי הדרכי נועם בכל נתיבותי השלום. זאת האמת. אבל להגיד, לא, אנחנו לא הורגים אף אחד, וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ואיש באמונתו יחיה. אז מה אתה עושה? אתה מוכר הומניזם? כן, מה אתה אומר?
אבל עדיין איזה יכול להרתיע אותו, אם אתה באמת אומר...
זה באמת אני לא מתכוון להרתיע אותו. ההרתעה איננה, זה הרתעה מוסרית ולא הרתעה בפועל. זאת אומרת, אני יכול להרתיע אותך, תשמע, אם תעשה את זה אני הורג אותך. נו, פחד, אז אני אעשה את זה בסתר. או, אני מרתיע אותך מבחינת ההכרה המוסרית שלך. אני אומר, תשמע, הדבר כזה חייבים סלילה. לא שאני הולך להרוג אותך. לא, זה דבר חמור.
זה מוחשי, כי זה...
זה מאוד רעיון. מה, למה זה לא מוחשי?
כי אתה אומר שחוץ מפעם אחת שכאילו
ודאי שזה לא מוחשי. לא, ודאי שזה מוחשי. זה מוחשי רק לא בר מימוש. זה הכל. דברים רוחניים הם מוחשיים ביותר.
אתה יכול להבין משהו שאומר, זה באמת דבר קשה, אם
העונש
שלו בעצם זה דבר...
למה אדם לא
מסוגל? הוא לא פוגע, הוא לא יכול לגוע.
יש לי שאלה קטנה אליך. אדם לא מסוגל להבין דברים מוחניים? הרי כל החיים שלנו בנויים על דברים מוחניים. למשל, אהבה. אתה יכול לתת לי בבקשה 200 גרם של אהבה? לא. למרות שהדברים האלה הם חשובים ביותר בחיינו. הרבה מאוד דברים מכריעים ביותר נקבעים על פי אותו דבר שאתה לא יכול לתת לי ממנו אפילו 50 גרם. נכון? אז זה מה שלא תבין, שיש ערכי מוסר וכדומה. יש לו ערכים. זאת אומרת, צריך לא לזלזל באינטליגנציה הרוחנית של האנשים. הייתי אומר יותר מזה. הנחת היסוד שיש לי כאשר אני בא לדבר לציבור חילוני, זה שהדברים שאני מדבר עליהם כבר ידועים לו. כן? למה לשכנע מישהו במשהו שהוא מלא כבר מקבל? אלא השאלה היא רק, איך אתה מדבר על זה? כלומר, אם אתה בא למישהו ואומר, תשמע, אני מקבל את העובדה שאתה לא מאמין באלוהים, עכשיו אני אתן לך הרצאה כדי להוכיח לך שיש. אז הבן אדם כל הזמן בהתגוננות. זה משכנע, זה לא משכנע, משכנע. אני לוקח כנחת יסודת המאמין. אם תגיד לי שלא, אז יש לי מה לדעת. אבל קודם כל ניקח מה הנחת היסוד המקובלת. למשל, אני אגיד לכם תחום שאסור לדבר עליו בצבא. ארץ ישראל, למשל. כי הרי הצבא לא נבנה בשביל להגן על ארץ ישראל. אז למשל, אני כשאני מדבר עם ציבור דתי, לא סליח חילוני, אני תמיד לוקח את הנחת היסוד שהשייכות לארץ ישראל מובנת מאליה. זה הכל. ואז אני רואה שזה עובר. טוב, עד כאן הסוגריים האסורות. עכשיו בואו נמשיך בנושא שלנו. הרב? כן. הרב,
לא
דווקא
ישראל,
אבל
נושא, מה זאת אומרת שהרב אמר להעביר את השיעור בהנחת יסוד?
אני תמיד לוקח כהנחת יסוד שהיהדות מקובלת על השומר. כי הוא יהודי. אלא יש לו מחסומים בפני קבלת היהדות. היום האג'נדה היהודית מקיפה את כל המפלגות אפילו במרץ. ראית את השלטי חולצות של מרץ? כן? אוהבים דתיים, שונאים כפייה דתית.
מרץ. אני ראיתי את זה עכשיו בדרך, או בחוף ז'בוטינסקי. זאת אומרת, הנחת היסוד שכולם שייכים לילדים, היא מובנת מאליה. גם טומי לפיד עושה הגדה של פסח. אני שמעתי אותו ברדיו. היה רק ויכוח בינו לבין, מי זה השני שמה שלו? זה שהיה שר הפנים.
פורז.
פורז אמר שהוא מדלג על שפור חמתך אל הגויים, וטומי לפיד אמר שהוא לא מדלג. זה הכל, נו, ויכוח בנוסח על... לא, זה דבר אמיתי.
אני לא אגיד כניש לך כזה ויכוח.
כן, בדיוק. זאת אומרת, היחיד שמה שהרגיז אותי שמה, דווקא מי שדיבר שלישי שמה באותה תוכנית, היה אברהם בורג, שהוא הוסיף... טוב, לא משנה. טוב. אבל דווקא שני החילונים דווקא דיברו כל כך יפה. זאת אומרת, צריך לדעת שהיהדות, יש גם טענה כזאת, יהדות זה לא רק לדתיים. אז בשם זה, קודם כל יש לי אותי, נגיד, רפואה זה לא רק לרופאים, אני רוצה לראות. אבל, אבל מצד האמת, כלומר, יש שייכות אמיתית. אז למה לבוא באנטי? כשמצד האמת האדם שייך. אני צריך לפעם, כמו להגיד דיין, היה פעם ויכוח בכנסת. היה חבר כנסת שדיבר נגד דוד המלך. הוא זה עשה רעש. כל הכנסת רעשה, דיברו נגד נעים זמירות ישראל. טוב, בסדר, דיברו. למחרת ברדיו אני שומע את חברת הכנסת יעל דיין, שעד כמה שאני זוכר היא לא דתיה. היא אמרה, תראו, הדתיים לקחו מהתנ"ך את כל הצד הקליריקלי המרגיז, המיושן הפרימיטיבי. אנשי הימין לקחו את כל הצד הלאומני, הפשיסטי, הכוחני. לנו השמאלנים, תשאירו את הצד האנושי של הדמויות של התנ"ך. עד כאן דברי קודשה. עכשיו, היא אמרה דבר אמיתי. אני שייכת לזה, אני רוצה שתתנו לי את הפינה שלי. כן? עכשיו, פעם היה... יש מקום שלך ראש יהודי בתל אביב, מכירי? אז שם עברו למשכן חדש, הזמינו לשם אנשים מעיריית תל אביב. בין היתר, נציג שינוי בעיריית תל אביב, רון לבנטל. מכירים? הוא מאוד התרגש שהוא בא למקום שבו לומדים תורה. הוא אמר, אני רוצה להגיד לכם חידוש על מגילת רות. יפה. מה זה מגילת רות? זה סיפור על עובדת זרה, שהמזל שלה היה ששר הפנים לא היה אלי ישי. עכשיו, אפשר להתבקר. אני חושב שיש מה להשיב על דברה, כן? יש מה להשיב. אבל הרצון שהדברים שלו יהיו מעוגנים במסורת התנכית של עם ישראל, זה דבר אמיתי. זה חשוב לו.
זה הופך אותו לבן אדם קשור ליהדות.
כן. בשום ספק. הוא קשור ליהדות.
הוא אוכר ישראל, אבל.
הוא אוכר ישראל קשור ליהדות.
יש אוכר ישראל לא קשור ליהדות?
יש.
אם הוא גוי, לא אם הוא יהודי.
כן. כן. יש. לא, אז אני אומר, לכן זה נקודת המוצא. כשאתה בא לדבר עם הציבור החילוני...
לתת לו לגיטימציה.
לא, זה לא לגיטימציה, זה ההפך. זה לא לגיטימציה. אתה אומר לו, מה שיש לי להגיד לך נוגע לך. בעצם מקובל עליך במידה רבה. עוד לפני שפתחתי את הפה. זה נקודת מוצא נפשית. זה הכוונה. עכשיו, בואו נתקדם קצת יותר. וכאן אני רוצה להגיע לנושא העקרוני. יש כידוע, בטח קראתם את זה באורות התשובה של הרב קוק, יש ארבע פרקים בקירוב הדור, בקירוב הדור. אז מה אומר הרב? מתחילים בכבוד הדת, אחרי זה בחיבת הדת, אחרי זה הכרת הדת, ואחרי זה קיום הדת. מתחילים בכבוד, חיבה, הכרה, קיום. עכשיו הייתי אומר, מה הכוונה בנקודה הראשונה, מה שנקרא כבוד הדת. כי אני חושב שעיקר הבעיה היום במדינת ישראל זה הנקודה הראשונה דווקא. אני רוצה להסביר למה הכוונה. אנחנו היום עסוקים הרבה מאוד בלהחזיר אנשים בתשובה, ולעזור להם להניח תפילין, או לאכול סופגניות, או להדליק נרות שבת. שזה דברים חשובים, אני לא בא חס וחלילה להערב. אני בעד, את הדוכנים בסדר. אבל אם יש רק זה, אנחנו הופכים להיות ספקי הפולקלור היהודי. כלומר, כל אדם, אומה שהיא, הוא קשור במידה זאת או אחרת, הפולקלור של אומתו.
כל גוי באירופה יש לו עץ אשוח בחג המולד, למרות שהוא לא מאמין ברבע מילה של הנצרות. לא מעניין אותו. הוא לא מאמין בנצרות, אבל יש לו עץ אשוח. משום שהוא קשור לפולקלור הלאומי שלו. כמו כן, אנחנו היום יכולים לפרוץ דרך הפינה הזאת. איזה יהודי לא ירצה שתהיה לו סוכה? איזה מפלגה לא עושה הדלקת נרות חנוכה? כולם עושים. באים לבית הכנסת ביום הכיפורים. יש דברים שהם שייכים למורשת התרבותית של עם ישראל, והרבה אנשים, כולל אנטי-דתיים, מוכנים לקבל את זה. אבל אותו אדם שבעצם מוכן, בגלל שהיית נחמד, הוא מוכן לעשות קידוש בליל שבת, לחבות את הטלוויזיה בשביל הקידוש, אחר כך להדליק אותה שוב. ולהדליק נרות על גבי הטלוויזיה הזאת. אותו יהודי שהשתכנע שזה בסדר, אני רוצה להדליק נרות, ותביא לי נרות, ותגיד לי מתי זמן הדלקה. כשהוא פותח את הטלוויזיה, הנורמה התרבותית של המדינה איננה מה שאתה מייצג, אלא מה שחיים יבין או אהרון ברק מייצג. כלומר, בסופו של דבר, הפרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב מייצג בעיניו את השפיץ התרבותי האמיתי, וזה שאני מוכן לקבל קצת יעדות בבית, זה בגלל שיש לי לב יהודי טוב, זה רגש. אבל מי שבאמת צודק, זה מי שעומד בראש הפירמידה. ויש לנו בעיה עם זה. כי אז אין כבוד הדת במובן האמיתי. יש חיבה, אבל אין כבוד. כי הכבוד זה להכיר בזה שזה רציני. יש הרבה אנשים ששמעו על רבי עקיבא בגיל 5. כשהיו בני 5, סיפרו להם על רבי עקיבא. בגיל 40 הם קראו את אמנואל קאנט. נו, מי מנצח את מי? אמנואל קאנט בן 40 מול רבי עקיבא בן 5. מי מנצח? אמנואל קאנט מנצח. אבל, מצד האמת, אתה צריך להפגיש אותו עם רבי עקיבא בן ה-40, אולי אפילו בן ה-80. זה רבי עקיבא האמיתי. האם אתה מסוגל לפתח היום במדינת ישראל שיח רוחני ברמה מספיק גבוהה כדי להתמודד עם הספרות היותר גבוהות של התרבות האחרת? אם יש לך דבר כזה, אתה נותן עוצמה לכל הדוכנים של תפילין וחלוקת נרות שבת שיש ברחוב. כי אז האדם מרגיש שהיהדות זה דבר רציני. יש הרבה אנשים שאמרו לי, אני נשארתי אדם דתי בגלל שקראתי את ליבוביץ'. רצה להבין. האם זה מה שלייבוביץ' אומר שעשה אותם דתיים? התשובה היא לא. אלא העובדה היא שלייבוביץ' היה פרופסור. פרופסור מתעסק בשאלות שהדתיים לא מתעסקים בהן, כגון שאלות של חברה ושל מדע ושל סדרי שלטון ושל פוליטיקה. הנה, היהודי הזה הוא פרופסור והוא מתעסק בכל התחומים האלה ויש לו כיפה על הראש. אז היהדות זה רציני. בלי להיכנס עכשיו לפרטי, האם יש לו מה לומר? אז אני אומר, אנחנו יכולים באותה מידה גם להיות הפרופסור ליבוביץ' של תורת משה, לא רק של תורת ליבוביץ'. ולכן, אני אומר, עכשיו, זה כל אחד ואחד לפי הכישרון שלו, אני לא מצפה מכל אחד מאיתנו בחדר הזה להתמודד עם אהרון ברק בטלוויזיה, בלתי אפשר. אבל צריך לדעת גם להציג את היהדות בתור משהו שיש לו מה לומר. מתוך כך, אתה גם צריך להיות מודע לדרכי ההבאה ולעולם התרבותי של האנשים שאתה בא לדבר איתם. עוד נקודה. איך פותחים חוג? כן? טוב, יש שיעור שלם של ישראל זהירה. שיסביר לכם איך פותחים חוג ראשון. אני רק רוצה להגיד נקודה אחת. אחר כך תגידו לי ישראל זהירה, מה הרב שרקי כבר אמר לנו את זה. איך פותחים חוג? פשוט מאוד. יש לך חברים בעבודה? אתם רובכם אנשים עובדים? יש לך חברים בעבודה? יאללה, בוא נלמד ביחד משהו. אני עכשיו פותח אצלי בבית, בסלון, חוג. לארבעה אנשים מקסימום. זה יהפוך את זה למעניין. זה מה שישה מתפשר. לומדים מסילת ישרים, או לומדים חומש. מה תלמד? מה שאתה יודע. מה שיודע, אתה יודע חומש, למד חומש, אתה יודע מסילת ישרים, אתה יודע שולחן ערוך, למד שולחן ערוך, לא משנה מה. כי אין שום סיבה שאני לא אחלק איתך את אוצר הידיעות שלי, למה שלא תדע? אתה רוצה ללמד אותי לדוב? אני אלמד אותך חומש. למה לא? כי בסופו של דבר זה באמת שייך לכולם. עכשיו, עצה. עצה, זה אני יודע שזה הנהגה שלי, אולי לא כולם עושים ככה, אבל אני חושב שאני צודק. אם אתה רוצה ללמד גמרא למישהו, איזה אגדה מהתלמוד? כדי אתה רוצה להסביר משהו. ואתה לוקח אגדה שאתה חושב שהיא יכולה להבהיר את ה... או להבהיר את הרעיון. תצלם את הגמרא שזבילנה. עם גיליון השס, ואין משפט נר מצווה, ואותיות רשי. ובלי ניקוד, בבקשה. לא שטיינזלץ, ולא מן המחשב. למה? כי זה אותנטי. זאת אומרת, יש קצת הרגשה לא נעימה בציבור החילוני היום. הדתיים עובדים עלינו. יש להם אוצר של ידיעות, הם מוכרים לנו יהדות מעובדת, ואז הם מאכילים אותם. ומאכילים עוד את כל הלוקשים שבעולם. אין לנו יכולת לבדוק האם מה שהם אומרים זה נכון או שזה לא נכון. מה אתה אומר לחילוני כשאתה מצלם לו דף וילנה? דף של דף לסבינה? בוא נלמד ביחד מה שאני לומד. זה לא דברים שלי. מסורת ומתנו אומרת כך וכך. יש לך קושי להבין את המילה בארמית? אני אתרגם לך. אתה לא יודע מה זה ברייתא? אני אסביר לך. אבל תיפגש עם מה שאני פוגש. אפשר גם חומש. למשל, אני מלמד ספר בראשית, בראש יהודי. למה? ספר בראשית זה לא נושך אף אחד. זאת אומרת, זה תנך. תנך זה כולם רוצים ללמוד תנך. אפילו דתיים, אגב. אני ראיתי, יש גם דתיים שלומדים תנך, זה נדיר, אבל זה קיים. זאת אומרת, אפשר להיפגש עם זה.
פעם, שלוניך, אמר לי שזה הדף אינטרנט הכי מעניין שהוא ראה, הדף גמרא.
מה?
הדף אינטרנט הכי מעניין שורה, גם באינטרנט, שמלא מלא מלא לינקים.
כן,
תנא. לינק רשי, לינק תוספות, לינק סלינק, זה מלא מלא לינקים ככה בתוך הדף גמרא.
כן, טוב.
לזה הוא דימה את זה, זה עשה לי פתאום את זה.
יש בזה משהו כזה, כן, נכון. טוב, האמת היא, זה לא כולם, אצל כולם זה עובד, יש כאלה שאומרים, טוב, תביא לנו דף מצולם נורמלי, אנחנו... אגב, לא כולם אוהבים דפי מקורות. ויש בזה צדק, כן? לפעמים, אומר אדם, תסתכלו בבקשה במקור 34 ג' מצד שמאל למטה. ואז אתה מתחיל לקרוא. הבנתם? טוב, עכשיו תסתכלו במקור 29-7. זה לא עובד ככה. לפעמים, אפשר להשתמש בדף מקורות, אבל בתנאי, שעיקר מה שיש לך לומר, זה ממך. זה מן הפה שלך ולחוץ. לא, זאת אומרת, אבל זה בא מבפנים. זאת אומרת, לא שאתה קורא, שלא הרגישו, אתה קורא ספר. זה קוראים לזה אדם שעבר אנדוקטרינציה. הוא קרא הוראות מה לחשוב, ועכשיו זה מה שהוא חושב. זה באמת מה שאתה חושב? פעם אחת, אני זוכר, לפני הרבה שנים, דיברתי לפני ציבור, מישהו אומר, כשאתה מדבר, זה ספר שמדבר. טוב, הוא היה קצת עוין מלכתחילה. אבל זה, מה ש... זה הביקורת שהוא יכול להגיד. ספר מדבר, זה לא אתה. וצריך לברר, האם זה אתה. עכשיו, יש לפעמים דבר נפלא, ששואלים אותך שאלה ואתה לא יודע לענות. מה עושים במקרה כזה? יפה מאוד. זה בדיוק מה שצריך לעשות. כאשר האדם אומר, אינני יודע, קודם כל זה אמיתי. ב', אתה אומר, יותר מזה. לא רק שאינני יודע, השאלה שלך מסקרנת אותי, אני רוצה לברר את זה. אני אברר, או בספרים, או אשאל את הרב, או אולי תסביר לי אתה מה אתה חושב על זה. אולי אני אשתכנע? אולי. כן? אולי באמת החילונים צודקים? כדאי לדעת את זה. כי אז אומרים ששרימפס זה טעים. כן? אז כדאי לגזור. אולי זה נכון מה שאומרים החילונים. כלומר, לא צריך לפחד משאלות. שאלות, ברוך השם, קיימות כדי לקדם אותן. הכי גרוע זה שתטייח. תגיד, זה לא שאלה לעניין, זה מחוץ לנושא, כל מיני דברים כאלה. לא, זאת שאלה אמיתית. תעמד עליה. אנחנו לא מפחדים משום דבר. כן.
לפעמים אולי יש רצף של שאלות כאלה,
נכון.
ואז זה מעמיד אותך בסיטואציה,
זה מעמיד אותך בבעיה, אבל לא את התורה. זאת אומר, סירה, זה הגיע אליך ולאדם לא מתאים. מצטער, אני חוזר הביתה. אולי אפשר ללמוד אצלך. זה בסדר, כלומר, זה אמיתי. אפשר להתפשט.
חוזרים עם תשובה, אבל אחר.
או בשאלה.
לא, אתה חוזר אליו בתשובה.
אם יש לך, אם אין לך.
אתה הולך לרב שלך.
ואם הרב שלך אין לו תשובה?
אין דבר כזה,
זה לא
הרב שלי.
בסדר. כן. טוב, אני עושה עוד דבר. עוד... מה? נו, איך אתה חי עם זה שאין לך תשובה חד משמעית? אתה צריך לשאול את עצמך איך אתה חי עם זה. אם יש לך תשובה איך אתה חי עם זה, אתה יכול להעביר את זה לשני.
אמונה.
טוב.
כן,
כי
זה כאילו שאלה אם
אתה מסוגל להעביר את זה. כלומר, אם תגיד, אני לא מסוגל להעביר את זה.
כן, אבל
יש דברים שאני לא יודע. אני... לא, אני לא אומר, באמת, אולי עובדתית. אם אתה אומר, אני לא יודע, אז אני
נעצר.
אני יכול להיות שהשני יגיד, טוב, אתה נעצר. אני אומר, באמת עובדתית. פה אני נעצר. אני יכול להיות שהשני יגיד, טוב, אתה נעצר, אני לא. ולכן אני דוחה את מה שאתה אומר. יכול להיות. זאת האמת, מה אפשר לעשות? אבל צריך לברר, למה באמת אתה בחרת לייצר והוא לא בוחר? זה גם ש... אגב, זה כל השיטות האלה מזדמנות להעמיק. יש למשל על שכר ועונש, יש ספר שלם של רמח"ל, נקרא דעת תבונות. הוא אומר, אני אסביר לך 90% מהעניין, 10% אני לא אסביר לך. כך ככה, הוא אומר בעצמו. עכשיו, אני רוצה פה להתקדם קצת. אגב, וגם ספר איוב, ספר איוב, דוחה את כל אלה שרצו לתת הסבר. נכון? זה גם משהו. זה אגב יפה לראות שיש ספר בתנך שמתמודד כראוי עם השאלה הזאת, ולא מתייח אותה. לא רבי צופר, ולא רבי אלדד, ולא החכם אליהו. כן? כולם נתנו דרשות נפלאות בשבעה. יוב לא אמר להם, כל הכבוד, כבוד הרב, דיברת יפה. הוא אמר, לא, אתם לא מדברים איתו. אז מה אומר, שהוא לא דיברת אליי נכון הקרדיה? עכשיו, אני עושה שתי נקודות קטנות, שתיים, שלוש נקודות קטנות. א', תזכור תמיד דבר אחד. מה שנקלט מדבריך זה לא מה שאתה אומר. מה שאתה אומר זה לא מה שישמעו. אלא ישמעו מה שאתה משדר. מה שאתה באמת חושב מבפנים זה מה שידעו. אז אתה יכול לספר להם 1,000 פעמים שאתה חושב א' ב' ג', אם אתה לא מאמין בזה באמת, ידעו את זה. אז מה שאתה משדר זה מה שקורה. אם אתה מזלזל במישהו, למשל, גם אם אתה תראה לו פנים של כבוד, הוא יודע שאתה מזלזל בו. הוא לא יודע איך להסביר לך את זה, אבל הוא חשב. ולכן הוא עוזב אותך. כן? כלומר, אז העיקר הוא המשודר, לא הנאמר. דבר נוסף, תשתדל שבציבור שבו אתה מדבר לא יהיו דתיים, או שהדתיים לא ישאלו שאלות, או שהדתיים יעמדו בצד. כי יש תמיד נודניקים שבאים, למדו הרבה תורה, והם מרגישים שהם באו כדי להגיד לך מה שהם למדו בישיבה, אתה צריך לדעת לנטרל אותם. אפשר אפילו לבקש מהם, בבקשה, תשב שם.
דתי לשעבר.
מה?
דתי לשעבר.
דתי לשעבר זה משהו אחר. הדתל"ש זה עולם בפני עצמו. אבל גם הדתל"ש, הוא לא צריך לבוא עכשיו להגיד את הידיעות שלו. כן? כלומר, זה מאוד חשוב, כי זה, מדוע זה חשוב? כי זה משתק את החילוני שנמצא שם, הוא מרגיש שהוא אורח. שהוא בעצם נמצא באיזו אווירה שבה רק היודעים מבינים על מה מדובר, והוא פה נסבל. הוא לא נסבל, הוא הנושא. הדתיים הוא נסבל. אני, לפעמים כשאני רואה בראש יהודי, באים דתיים, אני אומר, תשמע, אתה תשב שם, לפני השיעור. אני לא רוצה לראות אותך. זה מאוד חשוב שתסלק את הדתי המקומי.
קח כסף, תברי לפה.
כן. עוד דבר... אחרון, לא, אין לי עוד דבר אחרון. יש לי עוד כמה דברים להגיד, אבל אני מעדיף להתייחס למספר שאלות שנשארו בדקות הקטנות שנשארו לנו. בבקשה. כן.
אני רוצה לשאול את הרב שלי, אני רוצה לשאול את כל הזמן איך אנחנו מלמדים.
נכון. אז מה הבעיה?
לא.
אמרתי שיש בה ללמוד אחד מהשני, ואמרתי איך מלמדים, מה הבעיה? תראה, כשאתה בא לתת שיעור בפני ציבור, או להגיד הרצאה, זה ברור שאתה בא לתת את מה שיש לך לתת. אתה לא באת עכשיו כדי לשמוע אותו. אבל, אתה עם מוכנות נפשית לשמוע מה שהוא אומר. ולפעמים הוא יעשיר אותך מאוד. בהפתעה גדולה. אתה תשמע דברים שאולי לא חשבת לשמוע. כן? כן, בבקשה, עוד שאלה? בבקשה. נשאר לנו עוד 3 דקות, אפשר פה. המון דברים, כן.
בעצם אומר לשדר קרירות לגבי זה שאתה הולך לדבר איתו.
למה?
כי כל דבר שהוא יגיד לך, תגיד לו כן, לא יודע למה, כאילו אתה.
אני אגיד לו כן אם זה כן, אני אגיד לו לא יודע אם אני לא יודע, ואני אגיד לו למה, אני לא הבנתי. מה?
אבל
תרצה
שהוא
איזה
שיזום את השיחה, כאילו.
לא דווקא. אבל אתה צריך לדעת לכוון את הדברים של...
כאילו ברגע שאתה תהיה קריר, אתה זה שיחפש.
למה זה קריר? אני לא מבין. אתה צריך פשוט להחוש מהו הגל שעליו הם משדרים. לפעמים יש לך דברים נפלאים לומר ונלהבים מאוד, ואתה פשוט לא מבין על מה מדברים. אני זוכר פעם, עשינו שבת. של ראש יהודי. אז זו שבת מאורגנת. באיזשהו יישוב בארץ, על שפת הים. ובא לשם יהודי שאמר, אני רוצה גם כן ללמד חילונים. אז הוא בא, והיו לו דרשות מוכנות ככה מראש. זה הקטסטרופלי, למה? הוא לא שם לב בפני איזה ציבור הוא מדבר. הוא כל הזמן נתן דרשות מתאימות, מצוין, לבחורים בישיבה תיכונית. פשוט מאוד. כל עולם המושגים שלו היה עולם ההתמודדויות של היצר הרע, של בחור בישיבה תיכונית, שהוא רוצה לעזוב את התורה. הוא פשוט לא שם לב שאנשים שהוא דיבר איתם, בכלל זה לא עניין אותם כל הדברים האלה. ברור? אתה צריך לדעת לפי מי אתה מדבר. בבקשה. אין עוד שאלות? אז בזאת סגרנו את העניין. שלום.
טוב, תודה רבה לרב אורי שרקי.